ברכות דף נ"ד, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, פרק האחרון של מסכת ברכות, פרק תשיעי, פרק הרואה, תחילת העמוד. אומרת המשנה, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אדם שעובר בדיוק באחד מהמקומות ששם נעשה נס גדול לעם ישראל, כמו למשל אם הוא עובר במצרים, אזור ים סוף, הוא רואה את הנקודה שמשם עם ישראל עברו בתוך הים בזמן של קריאת ים סוף, שהים נקרא לשתיים. וכל עם ישראל עברו שם, או שהוא עובר באזור הירדן, בדיוק במקום איפה שנקרא הירדן, ליהושע בן נון ועם ישראל, כשהם נכנסו לארץ. הוא מברך את הברכה הזאת, הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אדם שרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אדם רואה בארץ ישראל מקום שהיה שם חליל לעבודה זרה, ונעקר משם העבודה זרה, ומברך, אומר, ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו. על הזיקין, אדם שרואה כוכב שביט, אומרים שזה המטאור של היום, ועל הזוועות, רעידת אדמה, ועל הרעמים, מה שכולנו מכירים, ועל הרוחות, רוחות חזקות, ועל הברקים, האור שנהיה, אומר, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. למה? למה זה מלא עולם? רש"י כותב, כי הכל והמראה נראה למרחוק. מרגישים את זה למרחוק. על ההרים ועל הגבעות, שהם גדולים באופן מופלג, בספר ערוך השולחן הוא כותב, שלמשל מדברים פה על האברסט, או הרים מעין אלה. ועל הימים ועל הנערות, גם כן שהם גדולים מאוד. ועל המדברות, אומר, ברוך עושה, גורסים פה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול, יש כמה דעות מה זה הים הגדול, נראה בגמרא, אומר, ברוך שעשה את הים הגדול, כי יותר גדול, יותר חשוב משאר הימים, מברכים עליו ברכה בפני עצמו, אבל בזמן, זה רק בזמן שרואה לו לפרקים. תוספות כותב שזה רק אם הוא רואה אותו פעם ל-30 יום. והנקודה הזאת היא בזמן שרואה לו לפרקים, זה גם נאמר על אדם שרואה מקום שנעשו ניסים לאבותינו וכולי. אם הוא רואה את זה פעם ב-30 יום, מברך את הברכה הזאת. לעומת זאת, על הברקים והרעמים, הברכה שמברכים, אפשר לברך אפילו באותו יום כמה פעמים. אם בן אדם ראה פעם אחת ברק, ברקים ורעמים, ואחרי זה השמיים, כל העננים נעלמו, ואחר כך עוד פעם התכסו שמיים באבים, אז מברך עוד פעם את הברכה הזאת. אבל אם השמיים נשארו עם עננות, עם עננים, אז הוא לא מברך פעם נוספת באותו יום, אבל למחרת הוא יכול לברך פעם נוספת את הברכה על הברקים ועל הרעמים. על הגשמים ועל בשורות טובות, הוא מברך ואומר, ברוך הטוב והמטיב. על הבשורות רעות, אומר, ברוך דיין האמת, שקדוש ברוך הוא הדין שלו הוא אמת. בנה בית חדש, או שהוא קנה בית, וקנה כלים חדשים, אומר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אם יש לאדם דבר רע שקרה לו, אבל התוצאה של זה תהיה טובה. מברך על הרעה מעין על הטובה, הוא מברך על זה ברוך דיין האמת. למה? כי הולכים לפי עכשיו. מה יהיה אחר כך אף אחד לא יודע. ועל הטובה מעין על הרעה, אם קרה לו איזה משהו טוב, למרות שיכול להיות שיצא מזה משהו רע בסוף, מברך על זה הטוב והאמיתי, כי אתה יודע מה עכשיו. מה שיהיה בעתיד, רק הקדוש ברוך הוא יודע. והצועק לשעבר, אדם שמתפלל על דבר שכבר קרה. הרי זה תפילת שווא, זה תפילה לחינם, למשל. הייתה אשתו מעוברת ואומר, יהי רצון שתלד אשתי זכר. כבר יש לה זכר או נקבה, מה זה יעזור מה שאתה מתפלל? הרי זו תפילת שווא. היה בא בדרך ושמע כל צווחה בעיר. צעקות, צעקות. זאת אומרת, כבר יש את הצעקות. ובמקום שיש את הצעקות כבר יש אותם. ואם הוא מתפלל ואומר, יהי רצון שלא תהיה הצווחה הזאת בתוך ביתי. מה זה יעזור? אם זה בביתו חלילה, זה כבר בביתו, ואם זה לא בביתו, זה לא בביתו. מה יעזור שהוא יתפלל את התפילה הזאת? הרי זו תפילת שווא. מה שכן, הוא יכול להתפלל שלא יהיה נזק, שכולם ינצלו וכו'. הנכנס לקרח, אדם שנכנס לעיר, אומר רש"י שזאת עיר שמצויים שם מושלים רעים, שמחפשים עלילות ומחפשים כל מיני דברים להפיל על אנשים. מתפלל שתי תפילות. אחת בכניסתו לעיר, מתפלל שהשם יעזור לו, ואחת ביציאתו, הוא מודה לקדוש ברוך הוא. בן עזאי אומר, הוא מתפלל ארבע תפילות, שתיים בכניסתו ושתיים ביציאתו. זאת אומרת, כשהוא נכנס, הוא מתפלל שהוא ייכנס לשלום. ואחרי שהוא כבר נכנס, הוא מודה להשם שהוא נכנס בשלום. כשהוא יוצא, הוא מתפלל להשם שהוא יצא לשלום. ואחרי שהוא יצא, הוא מודה להשם על זה שהוא יצא לשלום. נותן הודעה על שעבר. מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נכנס לשלום, וצועק על העתיד לפני שהוא נכנס, ומתפלל שהשם יעזור לו, שהוא באמת ינצל. ולפי דעתו של בן עזאי שמתפלל ארבע, אז אותו דבר גם כשהוא יוצא, מתפלל לפני שהוא יוצא, והוא מודה להשם אחרי שהוא יוצא מהעיר. חייב אדם לברך על הרעה באותה שמחה כשם שמברך על הטובה. צריך להאמין שכל מה שהשם עושה הכל הוא לטובה. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך וגומר. והמשנה מביאה את הדרשות מהפסוק. קודם כל זה שכתוב בכל לבבך. היה מספיק שיהיה כתוב בכל ליבך. הוות השני זה בא ללמד בשני יצריך. תעבוד את השם עם שני היצרים. אדם יש לו יצר טוב ויצר הרע. ביצר הטוב על ידי שהוא יעשה מצוות. ביצר הרע על ידי שהוא יתגבר על יצרו הרע. זה גם נקרא לעבוד את השם. זה פירוש אחד של רבנו יונה. פירוש אחר רבנו יונה מסביר מה זה נקרא שאתה עובד את השם ביצר הרע. אומר, היצר הטוב זה המידות הטובות כמו רחמנות וכו'. יש לעשות חסד עם אנשים. זה אתה עושה עם היצר הטוב. היצר הרע זה הכוונה למידות הלא טובות כמו אכזריות. אדם צריך להשתמש עם זה בזמנים שצריך בשביל עבודת השם, בשביל ברית מילה וכדומה. ובכל נפשך, מה דורשים מזה? אפילו הוא נוטל את נפשך, אדם צריך למסור את הנפש ולא לעבוד עבודה זרה. ובכל מאודיך, הכוונה לעבוד את השם בכל ממונך. אז הפירוש הפשוט, שאדם צריך לצאת את כל כספו, העיקר לא לעבוד עבודה זרה. דבר אחר, בכל מאודיך, מלשון מידה. בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה, בין מידה לא טובה, ומודה לו. יש כאלה מפרשים שמאודיך זה גם מלשון מודה. טוב. מרש"י משמע שמאודיך זה הכוונה מלשון מידה. טוב. לא יקל אדם את ראשו, אדם שהוא, בעזרת השם, כשיבנה לנו בית מקדש במהרה, הוא נמצא בכניסה לבית מקדש, בצד מזרח, זאת הכניסה הראשית. עכשיו, הכניסה בהר הבית בצד מזרח הייתה מכוונת כנגד הכניסה של עזרת נשים, הכניסה של עזרת ישראל, ויותר פנימה הכניסה של האולם, של האיכל ושל קודש הקודשים. לכן, אפילו אם האדם נמצא מחוץ להר הבית, אבל הוא נמצא מול הפתח של הר הבית, אז הוא כבר צריך להיזהר לא לנהוג בקלות ראש, כי הפתחים מכוונים אחד כנגד השני. לכן, לא יקל אדם את ראשו, שלא ינהג בקלות ראש כנגד שער המזרח, אפילו של הר הבית, כי הוא, שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים, כי הפתח של הר הבית בצד מזרח הוא ממש מכוון עד הפתח של קודש הקודשים. ולא ייכנס, אדם שלא ייכנס להר הבית במקלו, שאנשים היו הולכים במקל כדי שלא ייפלו בדרך, שככה היו יציבים, ובמנעלו, נעליים, לא להיכנס עם הנעליים לבית המקדש, פני כבוד, ולא ייכנס גם בפונדתו, הכוונה מן חגורה כזאת שהאדם היה שם בפנים כסף, ובאבק שעל רגליו, שישטוף את רגליו לפני שהוא נכנס, שנקה את רגליו על כל פנים, ולא יעשינו כפנדריה, הכוונה קיצור דרך, שלא יקצר את הדרך דרך בית מקדש, כי הרי יש שם הפתחים בכל ארבע צדדים, שלא יעשה קיצור דרך דרך בית מקדש, כי זה ביזיון, ורקיקה מקל וחומר. כל שכן שעשו לרוק בבית מקדש, שזה גנאי הרבה יותר גדול, מה שלכנס עם נעליים. כל חותמי ברכות שבמקדש, היו אומרים עד העולם. זאת אומרת, היו מברכים בבית מקדש, למשל בפעלים 18, היו מברכים ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם, ברוך חונן הדעת. היו אומרים רק מן העולם או עד העולם, יש ברש"י. בכל אופן, היו אומרים רק עד העולם. משקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד, הגיעו האפיקורסים והם אמרו, תשמע, יש רק עולם אחד, אין עולם הבא חלילה. אז בשביל זה, כדי לחדד את האמונה בעולם הבא, התקינו שכל הברכות, התקינו עזרה, סופר וסייעתו. ומזה מוכיחים שזה לא הכוונת צדוקים, אלה שהיו התלמידים של אנטיגנוס איש סוכו, היה לו תלמיד צדוק. והוא הקים את הקט הצדוקים. זה היה הרבה אחרי עזרה וסייעתו. מסבירים שזה הכוונה לצדוקים, הכוונה פה לכל הכופרים, האמינים, האפיקורסים. בכל אופן, אז בגלל שהם כל הזמן ניסו לערער את האמונה בעולם הבא, אז התקינו בשביל לחדד שיהיו אומרים בבית מקדש, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ואז מסיימים למשל ברוך חונן הדת. כדי להגיד מן העולם הזה ועד העולם הבא, לחדד שיש שתי עולמות. והתקינו תקנה נוספת שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. בשמו של הקדוש ברוך הוא, שואל בשלמה, למשל, כשאומרים שלום עליכם, שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, את כאילו שיגידו, יברכו בשמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, שעמדו שם בשדה, אמר להם, השם בשם הוואי, השם עמכם, והם ענו לו, ויאמרו לו, יברכך השם, זאת אומרת, הוא בירך אותם בשם השם, והם בירכו אותו גם בשם השם. זה לא נקרא זלזול בכבוד השם. אדרבה, זה חיזוק כדי לחדד שוב שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, וגם שיש שם שמיים שגור על פינו. ואומר, ראיה נוספת שמברכים בשם השם, שהפסוק אומר שהמלאך אמר לגדעון, אומר לו, השם עמך גיבור החיל. אז הוא אמר לו בשם השם. ואומר על התקנה הזאת שתקנו לברך בשם השם, אל תבוז כי זקנה עמך. זאת אומרת, תלמד מהזקנים של אומתך לומר שלום, תלמד מהם איך צריך להתנהג. ומכיוון שהם תקנו לברך בשם השם, תברך גם אתה. ואומר, עת לעשות להשם, מפרו תורתך. זאת אומרת, יש לפעמים שבשביל לעשות לשם השם, מפרים את התורה, עושים דברים שנראים כאילו שמפרים בהם דברי תורה, כדי... זאת אומרת, עושים דבר שנראה כאילו שהוא אסור בשביל לחזק את התורה. רבי נתן אומר, הוא דורש את הפסוק הפוך, הפרו תורתך, אתה יודע למה צריכים לעשות דברים שנראים כאילו מפרים את התורה? משום עת לעשות להשם. אז מכאן תוכחת מגולה לאלה שכשהם פוגשים את החבר שלהם, הם אומרים לו איי. כשהם נפרדים ממנו, אומרים לו ביי. והם מפסידים את כל הברכה הגדולה שתקנו תקנה מיוחדת, שאדם יברך את חברו בשם. אתה כבר פוגש את החבר שלך, אתה כבר רוצה להגיד לו כבר איחול, טוב, מה? איי, ביי, שמי, גיא, מה כל השטויות האלה? שלום עליכם, עליכם השלום, כל טוב, שיהיה לך בוקר טוב, צהריים טובים, תברך אותו. אבל על כל פנים, לברך בשם יש בזה מעלה מיוחדת. אומרת הגמרא, מינה אני מילי, איפה אתה יודע שצריך לברך על ניסים? כתוב, משנה מתחילה, אדם שרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. איפה אתה יודע שצריך לברך על ניסים? אמר רבי יוחנן דאמר קרא, ויאמר יתרו, כשסיפרו ליתרו את כל מה שהיה, את כל הניסים שהשם עשה לעם ישראל, הוא אמר, ברוך השם אשר הציל אתכם וכולי. הוא רואה מפה שצריך לברך ברכה על ניסים שנעשו לעם ישראל. שואלת הגמרא, זה שכתוב, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל. נראה מזה שזה דווקא ניסים כלליים שנעשו לכל עם ישראל. אז שואלת הגמרא, רק הניסה דרבים מברכים, רק הנס שנעשה לרבים מברכים. הניסה דיחיד לא מברכים על, ואם אדם רואה מקום שנעשה בו נס ליחיד, לא צריך לברך על זה, במקום הזה. וההוא גברה, היה פעם סיפור עם איזה אחד, דאבקה זיל בעבר ימינה. הוא עבר במקום שנקרא עבר ימינה. ונפל עלי אריה. פתאום הוא פגש אריה, התנפל עליו אריה, התאבד לניסה, נעשה לו נס לאותו אדם, והתציל מיני, הוא ניצול מאותו אריה. עתה לקמי דרבה, שאל אותו, מה הברכה שאני צריך עכשיו לברך? ואמר לי, אז רבה ענה לו, כל אימת דמטית לאטם, כל פעם שהזדמן לך להגיע למקום ששם האריה התנפל עליו, בריך, תברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. סיפור נוסף, ומר בריידר רבינה וכאזיל בפיקטה דערבות, פקטה דערבות, בבקעה שנקראת ערבות. הוא הלך שם, וצחה למאיה, הוא נהיה מאוד צמא, נהיה בסוכן, היה בסכנת התייבשות. התאביד לי ניסה, נעשה לו נס גדול, איברי לי אינה דמאיה, נברא לו מעיין של מים, ואישתי, הוא יכל לשתות מהמים האלה. זה נס אחד שקרה לו. ותו, היה לו פעם נוספת, עוד נס. זימנה חדה, פעם אחת, אבל כהזיל בריסטקה דמחוזה, הוא עבר בריסטקה, הכוונה שוק, של העיר שנקראת מחוזה. ונפל עלי גם לפריצה, התנפל עליו גמל משוגע. גמלים, יש תופעה כזאת לפעמים, שהם משתוללים. זה לא קורה כמעט, זה דבר נדיר, אבל לפעמים יכול להיות, למשל, שמישהו יתעלל בהם, או דבר מסוג זה, שהם יכולים פתאום לחטוף עצבים ולהיות ממש מסוכנים. וזה היה סכנה. נעשה לו נס, התפרקה לישיטה. נפלה חומת בית שהייתה בסמוך אליו. על לגבה, הוא נכנס לתוך הבניין, והוא ניצל. היה לו שני ניסים. לכן, כמעט על הערבות, כל פעם כשהוא הגיע למקום שנקרא ערבות, לבקעה של ערבות ששם נעשה לו נס, שנברא לו מעיין של מים, בריך, ברוך שעשה לי נס בערבות קודם כל, ואחר כך בגמל, גם שנעשה לי את הנס עם הגמל, בשוק של מחוזה. וכשהוא הגיע כמעט על ריסטיקה דה מחוזה, גם כשהוא מגיע לשוק של העיר מחוזה, בריך, ברוך שעשה לי נס בגמל ובערבות. ברוך שעשה לי נס עם הגמל, פה ובערבות. כבר שמסבירים למה כשנעשה לו נס עם הגמל, הוא לא בירך שנעשה לי נס במחוזה, כמו שהוא בירך כשהוא היה צמא למים בערבות. מסבירים כי הבקעת ערבות היה מקום שהיה ידוע שחסר שם מים. כשאתה אומר ערבות, כל אחד מבין שזה חוסר מים. היה מקום מאוד מאוד יבש. אז הספיק שהוא אמר בערבות, וכבר הוא ביטא בפה שלו את הנס שהיה לו שם. אבל בכל אופן רואים מכל הסיפורים האלה שמברכים ברכה גם על נס שנעשה לאדם יחיד, ולאו דווקא על נס שנעשה לרבים. אז למה במשנה כתוב שדווקא אדם שרואה מקום שנעשו בו ניסים לכל עם ישראל, רק הוא מברך על הנס הזה? מתרץ הגמרא, יש הבדל. אמרי, הניסה דרבים, על נס שנעשה לרבים, כולי אלמא מחיובי לבירוכי. כל עם ישראל צריכים לברך כשהם מגיעים למקום הזה. אבל הניסה דיחיד, על נס שנעשה לאדם יחיד, אי הוא חייב לברוכי, רק הוא זה שצריך לברך, אבל האחרים לא צריכים לברך על הנס שנעשה לו. טוב, למדנו במשנה שאדם שרואה מקום שנעשו בו ניסים לאבותינו, מברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. איזה מקומות למשל נעשו ניסים לאבותינו? אז הגמרא מביאה ברייתא שמפרטת, תנו רבנן, הרואה מעברות הים, אדם שרואה את המקום איפה שהים סוף נקרא לשתיים, בשביל שעם ישראל יעברו שם. או שיותר נכון נקרא ל-12, לכל אחד מהשבטים. ועם ישראל עברו בתוך הים ביבשה, והיה להם הצלה גדולה מהמצרים שרדפו אחריהם. הוא רואה את המקום ששם הים נקרא, או שהוא עובר ליד הירדן, והוא רואה את מעברות הירדן, הוא רואה את המקום המדויק איפה שעם ישראל עברו, כשנכנסו לארץ מיהושע בן נון, או שהוא רואה את מעברות נחלי ארנון. תכף הגמרא תבאר את הדברים הבאים, הגמרא תבאר בהמשך כל אחד מהם מה הכוונה. או שהוא רואה את אבני אלגביש, אבנים גדולות, במורד בית חורון, שנמצאים במורד בית חורון, שהם נפלו מן השמיים, כשיהושע רדף אחרי חמשת מלכי האמורי, והאבנים האלה הם אלה שהרגו אותם. זה נעשה לעם ישראל נס על ידי זה. ואדם שרואה את האבן שביקש לזרוק אוג מלך הבשן על ישראל. תכף נראה גם כן את זה, מה הפירוש ומתי. ואדם שרואה את האבן שישב עליה משה רבנו בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק, הוא שלח את יהושע, אמר לו, בחר לנו אנשים שילכו לכם בעמלק. בינתיים משה רבנו לקח אבן, ישב עליה והרימו לו את הידיים וכו'. ואדם שרואה את אשתו של לוט שנהפכה לנציב מלח, מתי שהמלאכים הלכו להציל את לוט, כי הרי הלכו להפוך את כל העיר סדום, והלכו להציל את לוט, אמרו לה משפחה לא להסתובב לכיוון סדום, לא לראות איך שהעיר נהפכת, ואשתו של לוט כן הסתובבה להסתכל, והיא הפכה להיות נציב מלח. אז אדם שרואה את הנציב מלח הזה של אשתו של לוט, ואדם שרואה חומת יריחו, החומה של העיר יריחו, הוא רואה שהיא נבלעה במקומה, הוא רואה את המקום ששם היא נבלעה, על ידי הנס שנעשה על ידי יהושע בן נון, על כולם צריך שייתן הודעה ושבח לפני המקום. עכשיו הגמרא עוברת ומסבירה את כל המקומות האלה, מה הניסים שנעשו שם. בישלם הנס שנערה במעברות הים, כתוב בפורש בתורה, דכתיב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, סוג בפרשת בשלח. וכן הנס שנעשה במעברות הירדן, כתוב בנביא, יהושע, דכתיב, ויעמדו הכהנים נושאי אהרון ברית השם, בחרבה, במקום יבש, בתוך הירדן, בתוך הנהר. אכן, וכל ישראל עוברים בחרבה, בתוך מקום יבש, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, עד שכל העם, כל עם ישראל סיימו לעבור את הירדן, הירדן ככה נעצר, נהיה יבש, נהיה שם שביל. אז אם כן, שני הניסים האלה, אנחנו רואים מפורש, הם כתובים. אלא הנס שהרה במעברות נחלי ארנון מנהלן, מה זה הנס הזה? מה קרה שם? דכתיב, הפסוק אומר ככה, על כן יאמר בספר מלחמות השם, בספר מלחמות השם יאמר, את והב בסופה וגומר. מה זה, מה פירוש של הפסוקים האלה? בכלל, הפסוק הזה, המפרשים באמת הם מתאמצים להסביר אותו. אבל מה מביאה פה דרש? תנה, את והב בסופה, זה הכוונה לשני מצורעים שהם היו, דאבו מהלכין בסוף מחנה ישראל. אדם שנראה על האור שלו כתם לבן, והכהן בא ובודק ורואה לפי הסימנים שהתורה נותנת, שבאמת הוא נהיה בתומת מצורע, אז המצורע הזה צריך לצאת מחוץ למחנה, מחוץ למקום שעם ישראל נמצאים בו. והיו שני מצורעים, אחד קראו לו את, והשני קראו לו הב. שני אלה היו מחוץ למחנה, מאחורה. כשעם ישראל הלכו במדבר, הם היו מאחורה, מחוץ למחנה. למה? כי הם היו מצורעים, אסור להם להיות בתוך המחנה. כי אבו כחלפי ישראל, כשעם ישראל עברו ליד הארץ של האמורי, והיו צריכים לעבור בגיא, בעמק, בין שני ערים גבוהים. אתו אמוראי, אז האמוראים תכננו, הם חשבו מה הם יכולים לעשות בשביל לנצח את עם ישראל שבאים עכשיו לכבוש אותם. אז הם ידעו שעם ישראל אמורים לעבור פה בין שני הערים. הם תכננו ובאמת עשו מערות בגובה של הערים משני הצדדים. וכשעם ישראל יעברו למטה, הם יזרקו עליהם חיצים בלי סתראות וככה התגברו עליהם מלמעלה. וזה מה שהם עשו, עבדי לאון נקירותה. עשו לעצמם מערות בתוך ההרים מלמעלה. ותשו באון, התחבו בפנים. והאמרי, הם אמרו, כי חלפי ישראל האחר. כשעם ישראל יעברו פה בגיא הזה, בעמק פה בין שני הערים, נקטילינון, אז נהרוג אותם. ולא אבו ידי, אבל אותם ממוראים לא ידעו, דהארון, אבא מסגי כמה יהודי ישראל. הארון ברית השם, ששם היה הלוחות, שם היה התורה, הוא עובר לפני עם ישראל. ואהבה ממיך לאותורי מכמיו, והוא מנמיך את הערים, את כל הערים, ועושה אותם למישור. פשוט כל הערים דוחק אותם ללמטה, ועושה את הכל למישור. כיוון דעת אהרון, כשהגיע אהרון ברית השם עם עם ישראל, עד בקוטורי בעדי עדדי, באמת הערים נדבקו ונהיו כמו מקום ישר, וקטלינון, כל אלה שהיו במערות, נמחצו למוות. וככה היה לעם ישראל הצלה גדולה מהאויבים שלהם. ונחת דמי הוא לנחלי ארנון. הדם שלהם נשפח, שכל האויבים, האמורים, נשפח לנחלי ארנון. עכשיו, עם ישראל בכלל לא ידעו את הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה להם. כי הטו את והב, כשהלכו שני המצורעים, שהם יהיו בסוף המחנה, עברו שם. חזו דם עד כנפיק מבין איתורי. הם ראו את הדם שמבצבץ מבין הערים. עטו ואמרו לו לישראל, רצו לעם ישראל, אמרו להם, אתם ראיתם את הנס הגדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא? תראו את הדם שיש פה. ואמרו שירה, עם ישראל הלכו ואמרו שירה על הנס הגדול הזה. היינו דכתיב, זה מה שכתוב, הפסוק אומר, ואשד הנחלים, זה שיש שפך של הנחלים, אשר נטע לשבט אר, שההר נטע מהמקום שלו, ונשען לגבול מואב, הוא התקרב לצד של גבול מואב והוא נדבק בהר השני. טוב, זה הנס של זה הנס הגדול הזה של נחלי ארנון. עכשיו, מה הנס של אבני אל גביש? מהי אבני אל גביש? תנא ברייתא. אבנים שעמדו על גב איש וירדו על גב איש. מה פירוש? עמדו על גב איש, זה משה שנקרא איש, דכתיב, והאיש, משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, התורה אומרת עליו. וכתיב, מתי האבנים עמדו על גבו. הפסוק אומר לגבי מצרים בזמן מכת ברד, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. זאת אומרת, בזמן של מכת ברד שהיה במצרים, כשירד עליהם ברד של אש ומים ביחד, בזמן שהסתיימה מכת ברד, אז כתוב שמה שהברד נעצר והפסיק לרדת. אבל הברד עדיין היה בשמיים. אבל הוא נעמד על גבי משה רבנו, על גב איש. עד מתי הברד נשאר לעמוד? עד הזמן של יהושע. שאז הם ירדו על גב איש, זה יהושע דכתיב, שהפסוק קורא לו איש. הפסוק אומר, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, שיודע להלך נגד רוחו של כל אדם ואדם, הוא יודע להסתדר עם כל אחד, יודע להנהיג את עם ישראל. הסובט אבל לכל פנים הוא נקרא איש. ומתי האבנים ירדו על גבו? זאת אומרת, כמובן בזמנו, שעשו נס בשבילו, וכתיב, ויהי בנוסם מפני בני ישראל. הם במורד בית חורון, שברחו חמשת המלאכים, שמלכי האמורי, ברחו מיושע בן נון במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות, הם אותם אבנים של הברד שנעצר בזמנו של משה רבינו, ואז הם ירדו בזמנו של יהושע בן נון. נס נוסף, אבן, אדם שרואה אבן שביקש אוג מלך הבשן לזרוק על ישראל, אומר את הברכה של ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. מה זה הנס הזה? אומרת הגמרא, גמרא גמיר אלה. זה קיבלנו במסורת שהיה סיפור כזה. אוג מלך הבשן אמר, הרי מחנה ישראל כמה אבי, כמה זה כל עם ישראל שכולם מפחדים מהם, כמה מקום הם תופסים, איזה שטח הם נמצאים. הכל זה תלת הפרסי, הם תופסים בסך הכל שלוש פרסאות. איזיל, אני אלך ויחסל אותם ברגע. פתרון סופי נעשה. ועקר טורה בר תלת הפרסי, אני אעקור הר שהוא ברוחב של שלוש פרסאות ובאורך של שלוש פרסאות. וישדי עליו אלוויו וקטלינו, אני אזרוק את זה עליהם ואני אחסל את כולם ברגע. אזל הלך אוג מלך הבשן, היה גבוה מאוד, בצורה מאוד מאוד מופלגת. עקר טורה ברטלטה פרסי, הוא עקר הר בגובה ורוחב של שלוש פרסאות, והייתי על רישי, הניח את זה על ראשו ותכנן להשליך את זה על עם ישראל. והייתי קודשא בריחו עלי קמצי, הביא הקדוש ברוך הוא נמלים על ההר שם, ונקבוהו, עשו נקב בדיוק מעל הראש של אוג מלך הבשן, ככה שיתאים לו כמו איזה מגבעת ככה, ונחית בצווארי, המגבעת הייתה קצת גדולה עליו כנראה, זה נפל לו עד הצוואר, אבל ביי למשלפה, הוא תכנן ככה, נו איכשהו להוציא את ההר בחזרה, להרים אותו, לא הצליח. למה? מה קרה? הקדוש ברוך הוא עשה נס, משחי שיני, השיניים שלו התארחו של אוג מלך הבשן, הם נכנסו לתוך ההר, פשוט נהיו כמו מין כאלה ברגים שנכנסו לתוך ההר. ומה שחישיני להייגיסה ולהייגיסה, זה נהיה כמו חיבור חזק לראש שלו, ולומצי למישלפי, הוא לא הצליח להוציא את ההר, להרים אותו, כי זה כאילו התחבר עם סוג של ברגים. והיינו דכתיב, שיני רשעים, שיברת, מה זה שיברת? וכדי רבי שמעון מלקיש דאמר רבי שמעון מלקיש, מה ידכתיב שני רשעים שיברת? אל תקראי שיברת. אלא שריבבת. מה הכוונה? הארכת. הארכת את השיניים של אוג מלך הבשן, כדי שזה ככה ינעץ בתוך ההר, והוא לא יכל לשלוף את זה החוצה. עכשיו, ברגע שככה הוא היה עם ההר על הכתפיים, משה רבינו היה מאוד גבוה. כמה אהבה, כמה היה גובהו? 10 אמות. שקיל נרגה בר 10 אמין, הוא לקח גרזן שגם הוא היה בגובה עוד 10 אמות, שבר 10 אמין, הוא גם קפץ עוד 10 אמות, אז הוא הגיע לגובה של 30 אמה, הגרזן הגיע לגובה של 30 אמה, הוא מחיה בקרסולי, הגרזן הגיע לקרסוליים של אוג מלך הבשן, שם הוא נתן לו מכה חזקה וקטלי, הוא הרג אותו משה רבנו, את אוג מלך הבשן. טוב, הנס הבא, אדם שרואה את האבן, ואבן שישב עליה משה, בזמן של מלחמת עמלק. מה הסיפור שם? דכתיב, כתוב לגבי מלחמת עמלק, וידי משה כבדים. אז הוא רצה להרים את הידיים לגובה, אבל היה לו קשה, כי הידיים הם כבדות, ידיים כבדים. אז מה עשו? קודם כל, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, נתנו לו לשבת על גבי האבן, וישב עליה, ובאו שני תלמידים, והחזיקו לו את הידיים, ומה שקרה, יצאו כל עם ישראל למלחמה נגד עמלק, וכל פעם כשהם היו מסתכלים על משה רבינו והיו רואים את הידיים שלו כלפי מעלה, היו אוטומטי נזכרים בקדוש ברוך הוא גם כן שנמצא למעלה, ואז הם היו מנצחים את המלחמה. אז אדם שרואה את האבן הזאת, צריך לברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. ואשתו של לוט, מה זה הסיפור שם שנאמר? מתי שהמלאכים באו להציל את לוט ואת משפחתו מהמהפכה של סדום שנהפכה ושם כולם מתו, כתוב שם שאמרו להם לא להסתכל איך שסדום נהפך. ומי כן יסתכל שנאמר, ותבט אשתו מאחוריו, ותהי נציב מלח. אז מי שרואה את הנציב מלח הזה, צריך לברך. תכף הגמרא תשאל, מה יש פה לברך? מה, נעשה ניסים לאבותינו? הפוך, זה פורענות, אבל תכף נראה. אדם שרואה וחומת יריחו שנבלעה, רואה את המקום איפה שנבלעה חומות יריחו, אז הוא צריך לברך, תכתיב, ותיפול החומה תחתיה. שואלת הגמרא, בישלמה כול הוא ניסה. כל הדברים שלמדנו בברייתא הם ניסים, לכן צריך לברך, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אלא אשתו של לוט, פורנותה היא. זה פורנותה הוא, זה פורנות של מה שקרה לו, מה שקרה לה. מתרצת הגמרא, נכון? באמת לא מברכים שעשה ניסים, אלא דאמר, ברוך דיין האמת אם הוא רואה את אשתו של לוט. שואלת הגמרא, וההודעה ושבח קטן, כתוב שצריך לתת הודעה ושבח כשרואים את כל המקומות האלה. מתרצת הגמרא, תני על לוט ועל אשתו, לא רק מברך ברכה אחת, אלא מברכים שתיים. על אשתו הוא אומר ברוך דיין האמת, ועל לוט הוא אומר ברוך זוכר את הצדיקים. השבח וההודעה זה על זה שהקדוש ברוך הוא הציל את לוט. כשרואים את הנציב מלך נזכרים בנס, שהקדוש ברוך הוא בזכות שהוא זכר את אברהם אבינו, הוא הציל את לוט שהוא היה בן משפחתו. אמר רבי יוחנן, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא, יש עדיין ממש השגחה פרטית, והוא זוכר את הצדיקים, מציל אותם. שנאמר, כשהפכו את סדום, והיא בשחט אלוקים את הרי הכיכר של סדום והמורה. בכל זאת, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה וגומר, הציל אותו בזכות אברהם אבינו. אדם שרואה חומת יריחו שנבלעה, כך למדנו בברייתא. שואלת הגמרא, וחומת יריחו נבלעה? איפה היא נבלעה? והנפלה. החומה נפלה, שנאמר, הפסוק אומר, ויהי כשמוע העם את כל השופר, הרי תקעו בשופר, ואז חומת יריחו נפלה. ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, לא כתוב שהיא נבלעה. מתרצת הגמרא, כיוון דפוטיה ורומה, כעדד אינין הוא. הרוחב והגובה של החומה של יריחו היה אותו דבר, זאת אומרת, היה חומה כל כך עבה, שזה היה באותו עובי כמו הגובה של החומה. אז אם כן, מה פורי שהיא נפלה? אם היא נפלה, היא נפלה, היא נשארה פשוט במקום לעמוד ככה, היא עומדת ככה, אבל זה עדיין נשאר חומה. זה לא שייך שהיא טיפול, אלא אם כן היא נבלעת. משום מה אחי, היא בלעה בלוי. בשביל שהחומה טיפול, ויהיה ניכר שהיא נפלה, היא חייבת להיבלע, כי אחרת אף אחד לא יבין שהיא נפלה. אמר רב יהודה, אמר רב, ארבעה בני אדם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא כשהם יוצאים מהסכנה. הם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. ולהגיד ברכת הגומל, בזמן שבית המקדש קיים, הם גם כן היו מביאים קורבן תודה. איזה ארבעה צריכים להודות? יורדי הים, אלה שעברו את הים, על ידי ספינה, בזמננו על ידי מטוס. הולכי מדברות, אנשים שעוברים את המדבר. ומי שהיה חולה ונתרפא. ומי שהיה חבוש בבית האסורים, שהיה בכלא ויצא, השתחרר. כל אלה צריכים להודות ולברך ברכת הגומל לחייבים טובות שגמלה ניקול טוב. נוהגים להגיד את זה בזמן של קריאת התורה. עכשיו, מאיפה המקור לכל אלה, לכל הארבעה שצריכים להודות? המקור של כולם זה מאותו פרק תהילים. אז ככה, יורדי הים מנהלן דכתיב, יורדי הים באוניות וגומר, כל הפסוקים שם בהמשך, כתוב שם, הם הראו מעשה השם, שהשם הציל אותם גלים השוצפים, ואומר, וירמד רוח שערה, יעלו שמיים, ככה עלו לגובה, ירדו תאומות, נחתו ללמטה בגלל הגלים הגדולים, ואומר, יחוגו וינועו כשיכור, ככה הם זזו ממקום למקום, ואומר, ויצעקו אל השם בצר להם, ממציקותיהם יוציאם, הקדוש ברוך הוא הציל אותם, ואומר, יקם שערה לדממה, נהיה דממה, ואומר, וישמחו כי ישתוקו, כי שערה שתקה, ואז מה מגיע אחר כך? הוא אומר, ידעו להשם חסדו, נפלאותיו לבני אדם. רואים מפה שיורדי הים, בגלל שהם נמצאים בסכנה שיכול להיות גלים כאלה שוצפים, אז אפילו אם לא היה גלים, הם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. הולכי מדבריות מנהלן, אותו פרק, דכתיב, תאו במדבר בישימון דרך, שממה, עיר מושב לא מצאו, ויצעקו אל השם. בהמשך כתוב, וידריכם בדרך ישרה. הביאו אותם לעיר, ואז מה כתוב עליהם? יודו להשם חסדו. אז גם מי שעובר במדבר, בגלל הסכנות הגדולות שיכולים להיות שם, צריך להודות. מי שחלה ונתרפא, מאיפה אנחנו לומדים שהוא צריך גם להודות ולהגיד ברכת הגומל? מאותו מזמור, דכתיב, אבילים מדרך פשעם, בגלל העבירות שהם עשו והפשעים, ומעוונותיהם יטענו, כל העינויים הגיעים בגלל העוונות, והם הגיעו ונהיו חולים עד כדי שכל אוכל תתאב נפשם, לא מסוגלים לאכול וגומר. ויצעקו אל השם בצר להם וגומר. ואז הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתם. ישלח דברו וירפאם וגומר. ואז מה הם עושים? באים להודות להשם, יודו להשם חסדו. עכשיו, הרביעי שצריך להודות זה מי שהיה חבוש בבית האסורים, מנהלן שצריך להודות, גם כן מאותו מזמור דכתיב, יושבי חושך וצלמוות וגומר, יושבים בבית האסורים, למה הם יושבים בבית הסוהר? כי אמרו אמרי אל וגומר, כי הם עשו מעשים לא טובים, הם החליפו את מאמריו של הקדוש ברוך הוא ולא קיימו אותם. ואומר, ויחנה בעמל ליבם וגומר, כל הפסוקים שם כשלו ואין עוזר וכו', ואז כתוב, ויזעקו אל השם בצר להם, ואומר, יוציא מחושך וצלמוות וגומר, הוציא אותם מבית האסורים, ואז ואומר, יודו להשם חסדו, שגם הם צריכים להודות. מה הברכה שמודים בברכת הגומל, מה אני מברך? אמר רב יהודה, ברוך גומל חסדים טובים. טוב. אביי אמר, וצריך להודו יהי בפני 10 אנשים, כמי 10. דכתיב ורוממו בקהל עם. קהל זה הכוונה 10 אנשים. מרזוטרא אמר, וטרין מיניו רבנן. 2 מתוך 10 צריכים להיות תלמידי חכמים, שנאמר הוא במושב זקנים. זקנים הכוונה זה שקנה חוכמה, תלמידי חכמים יעללוהו. וצריך להיות שלפחות 2 יהיו תלמידי חכמים. שואלת הגמרא, מתקיף לרבשי, ואימא כולו רבנן, אולי כל 10 צריכים להיות תלמידי חכמים, ורק בפניהם אפשר לבאר ברכת הגומל. מתרצת הגמרא, מי כתיב בקהל זקנים? שצריך להודות בקהל זקנים? לא, בקהל עם כתיב. זאת אומרת, שצריך להודות בפני 10 אנשים. ומתוכם 2 תלמידי חכמים, כי כתוב גם במושב זקנים יעללו, שם כתוב. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נגיד שהשני תלמידי חכמים צריכים להיות בנוסף ל10. ואם הבי 10 שאר אמה, צריך שיהיו 12 אנשים. שאר האנשים יהיו 10, וטרי רבנן עוד 2 תלמידי חכמים, אומרת הגמרא קשיא, באמת זה קושיה, אבל מספיק בעיקרון 10 אנשים. מספרת הגמרא, רב יהודה חלש, הוא נהיה חולה, והתפח, הוא נהיה בריא. על לגבי, בא לפניו, רב חנה בגדתה ורבנן. הגיע רב חנן מבגדד, עיר חשובה בבבל, וביחד עם הרבנים. אמרי לי, והם הודו להשם, אמרו, בריך רחמנה, ברוך השם, דיאבך ניאלן, שהחזיר אותך מהחולי אלינו, עשה אותך בריא, ולא יאבך לאפרה, לא שם אותך בקבר, שזכית לאריכות ימים. וענה להם אמן. ואז אמר להו, פטרטון יתי מלהודו יהי. זהו, אני כבר לא צריך להודות לברכת הגומל. למה? כי הגומל שלכם, ואני עניתי אמן, זה מספיק. שואלת הגמרא, ואמר אביי, באו הודוי באפי 10, הרי אביי אמר שצריך 10 אנשים, בפני 10 אנשים להגיד הגומל. אומרת הגמרא, זה היה שם 10 באמת, דאבו בי 10. שואלת הגמרא, והיו לא כמודה, הוא הרי לא אמר את הגומל, הם אמרו. אומרת הגמרא, לא צריך דעני בתראי, הוא אמן. צריך להגיד שמדובר פה, שכשהם אמרו הגומל, הוא אחרי זה נאמן, אז הוא יצא ידי חובה. אמר רב יהודה, 3 צריכים שימור, 3 צריכים שיהיה להם שמירה מיוחדת. למה? כי המזיקים יכולים חלילה להתגרות בהם יותר. ואלו הן, חולה, שמכיוון שהוא נהיה חולה הוא רע מזלו, חתן וקלה, כל אלה צריכים שימור. במתנית התנה, חולה, חיה, הכוונה יולדת, שגם היא הוא רע מזלה, שהיא ככה מצב גם כן של סוג של סכנה, חתן וקלה. ויש אומרים, אף אבל, גם כן צריך שמירה מיוחדת, גם הוא מזלו קצת לא פשוט. ויש אומרים, אף תלמידי חכמים בלילה, שגם בהם, הם צריכים גם כן שמירה מיוחדת מאת הקדוש ברוך הוא. עד כאן דף נ"ד.